אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי, בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, ב-104.9 ו-105.3 FM, איתנו באולפן, יובל יסוד ואבי שמאי שעושים איתנו את התוכנית, ושלום לך יובל אביבי מביתך, הנאה, אי שם.
שלום מאיה, שלום מאיה.
עדיין בזום, אני באולפן, אתה עדיין בבידוד.
את באולפן, אני רואה.
אנחנו בינינו בזום, אנחנו בינינו מסתכלים אחד על השני בזום, בוא נגיד למאזינים.
מה את אומרת? מתרגל יום אחד לעניין הזה?
לא, אני לא אתרגל. כן, האמת שזה לא נכון, מתרגלים לכל דבר. אפשר גם לזה להתרגל.
זה נכון. לא, זה לא האופציה המועדפת על העניין הזה.
לא, אבל אני פשוט רציתי להגיד לך שאם אני ואתה בזום כדי להסתכל אחד על השני ואתה לא מעיף עליי מבט אפילו, אז אין בזה שום טעם. אני מנופפת לו בידיים. כאילו, ברור שאנחנו במיוט, והוא פשוט לא מסתכל. לאן אתה מסתכל? לכל מקום, חוץ מאשר עליי.
התכוננתי לשידור, מאיה, את יודעת.
כן,
התכוננת. הסתכלתי על הדברים.
נכון, נכון. ספר את זה למישהו.
הייתי בפייסבוק.
טוב, בוא ניגש לענייננו.
כל העניינים האלה הם חלק מהטראומה שלנו. טראומה היא נושא קרוב לליבי, קרוב ללב של כולנו בעצם בימים אלה בטח, נכון? אנחנו כולנו שואלים את עצמנו, איך עוד נשלם על הימים האלה? אחרי שנצא מכל זה, איזה...
אני לא אוהבת שמשתמשים בצורה כל כך ליברלית במילה טראומה, אבל בבקשה, בבקשה.
לא, אבל רציתי לעשות את הסגירה הזאת. למה את... כי היום אנחנו...
אני חייבת להגיד משהו.
להתנגד לעניין הזה, כן.
להתנגד לכותרות המפוצצות האלה, כן, טראומה.
אני רציתי לחבר את זה...
טראומה, ומפגיני השמאל פלשו לבית ראש הממשלה, והכל מאוד דרמטי, והכל מאוד כותרות. בסוף זה לא דובים ולא יער. בבקשה.
אני חושב שהקורונה תעשה טראומה לאנשים מסוימים. אני חושב
ככה. תהיה לה השפעה.
תהיה לה השפעה או טראומטית.
טראומה זה דבר רציני מאוד, יובל, אתה יודע?
טראומה זה דבר רציני, אבל אנשים עוברים דברים מאוד רציניים עכשיו. אוקיי. אולי לא אנחנו, אנחנו רק, אני רק ב...
אני יודעת שזה עידן כזה שבו אם אתה לא נוסע על חגורת המכנסיים שלך איזה גולגולת של טראומה, אז אתה לא נחשב לכלום, אסור לך בכלל לדבר. אבל לא כל דבר הוא טראומה. יש כל מיני התנסויות בחיים, חלקן רעות. טראומה זה דבר מאוד מאוד רציני.
בואי נשאל את צביקה ניר. צביקה ניר הוא יו"ר אגודת הסופרים העבריים.
בדיוק עליו חשבתי כשחשבתי על טראומה. את מי נשאל?
צביקה ניר, יו"ר אגודת הסופרים העבריים. הם יקיימו, האגודה תקיים אירוע ביום חמישי, יעסוק בכתיבת טראומה בספרות.
כן.
צביק עניר עצמו ישוחח באירוע הזה, הוא כתב על הטראומה שלו, יש לו טראומה אמיתית, ולא מומצאת, ואנחנו יכולים לשאול אותו, גם כן, האם הדברים האלה שאנחנו חווים עכשיו, הם עשויים להיות טראומטיים, האם סופרים יכתבו עליהם, האם הם יעסקו את זה באירוע הזה, הרי זה לא מקרי שהם עוסקים בטראומה דווקא עכשיו, נכון? ובספרות, ובמה הספרות יכולה לעזור, במה הספרות יכולה לעשות, האם סופרים... שיש להם טראומה, יכולים לכתוב מחוץ לטראומה. בקיצור, אנחנו נשאל אותו את כל הדברים האלה, כי כאמור, דעתי אינה נחשבת. גם בנושא זה. ואנחנו נדבר עם פרופסור זוהר שביט, מאוניברסיטת תל אביב, בפינתה, המדף של זוהר, שבה היא מצרפת ספר לספר, כדי ליצור את מדף הספרים המומלץ לילדים ונוער. היום היא תספר לנו על שני רעים, יצאו לדרך של ימימה אבידר צ'רנוביס ומירה לובה. דיברנו כבר על מירה לובה בשבוע שעבר, נכון? על אי הילדים. היום אנחנו עם הספר השני מפרי עטה שמצטרף למדף הזה.
נכון, אבל לפני זה קצת על הדרך שבה הסיפורים מתגלגלים והפרשנות שנותנים להם. אדגר קרת פרסם את הסיפור נהג האוטובוס שרצה להיות אלוהים בספר הקייטנה של קנלר. ב-1998, זה היה כבר כל כך מזמן, ככה הסיפור הזה מתחיל.
לדעתי, 1998 זה לפני שנתיים, כן? זה בתודעה שלי.
כן, היינו כבר גדולים. זאת אומרת, אתה בעצם, אני לא יודעת. היינו כבר אנשים כזה בעולם. ככה הסיפור הזה מתחיל, נהג אוטובוס שרצה להיות אלוהים. זה סיפור על נהג אוטובוס אחד, שאף פעם לא היה מוכן לפתוח את הדלת לאנשים שיחרו את האוטובוס. הנהג הזה לא היה מוכן לפתוח את הדלת לאף אחד. לא לתיכוניסטים עצורים שהיו רצים במקביל אליו ותקועים ותוקעים בו מבטים עצובים, ובטח שלא לאנשים עצבנים עם דובונים שהיו דופקים על הדלת בכוח כאילו שבכלל לא יחרו. וזהו זה שלא בסדר. אפילו לא לזקנות עם שקיות נייר חומות, עמוסות מצרכים, שנפנפו אחריו ביד רועדת. וזה לא מרשעות שהוא לא היה פותח את הדלת, כי בנהג הזה לא הייתה אפילו טיפה אחת של רשע. זה היה מאידיאולוגיה. והאידיאולוגיה של הנהג אמרה שאם, נניח, העיכוב בעלת מישהו שאיחר הוא בקושי חצי דקה, והבן אדם שישאר מחוץ לאוטובוס יפסיד בגלל זה רבע שעה מחייו, זה עדיין יותר משתלם והוגן כלפי החברה לא לפתוח לו את הדלת. בגלל שאת החצי דקה הזאת מפסיד כל נוסע ונוסע באוטובוס. ואם, נניח, יש באוטובוס 60 אנשים שלא עשו כלום לאף אחד והגיעו לתחנה שלהם בזמן, אז הם ביחד מפסידים חצי שעה שזה כפול מרבע. זאת הייתה הסיבה היחידה שבגללה לא היה פותח את הדלת אף פעם.
אז הסיפור הזה פותח מאמר באתר Adventist Review, זה אתר של הכנסייה האדוונטיסטית בארצות הברית, שבו כותב המחבר מרקוס פסגי, הטקסט הזה הוא אחת מהאלגוריות מעוררות המחשבה ביותר שהוא קרא לאחרונה. הוא מספר שם גם על המשך הסיפור, על בחור די כושל בשם אדי, שקובע עם בחורה שבסיפור נקראת אושר, כי היא מגלמת את ההבטחה לאושר. הוא מאחר לפגישה, הוא מתעורר מאוחר, הוא רץ אחרי האוטובוס, והנהג מזהה משהו בעיניים שלו, והוא דווקא לא, הוא כן פותח, כיוון שהוא נזכר בזמנים אחרים, שבהם הוא לא חלם להיות נהג אוטובוס, אלא חלם להיות אלוהים, וכל זה, אני מצטער על הספוילר, זה מ-98, הייתם כבר אמורים לקרוא את זה עד עכשיו, זה לא עוזר לשום דבר, כיוון שהבחורה מבריזה, אם המילה לא מגיעה לפגישה, וזה לא משנה שום דבר.
נכון, והכותב שם שואל, מה היינו עושים אם היינו אלוהים? כיצד היינו משתמשים בכל הכוח שלו והחסד שלו? האם היינו שמים בראש סדר עדיפויות צדק מוחלט או רחמים? האם אפשר לעשות את שניהם? כלומר, איך אנחנו היינו פועלים? צדק או רחמים?
באופן עקרוני, המאמר שם עושה ככה בדמותו של אלוהים, ומה מדריך את אלוהים כשהוא בא לעשות דברים? האם זה צדק או רחמים? ואני חושב, לתחושתי, זה חוסר הבנה בסיסי של הסיפור, שנובע במידה מסוימת, לדעתי, מחוסר ההיכרות של המחבר הנוצרי עם התרבות הישראלית. אני חושב שאם הכותב הזה היה משרת בצהל, הוא היה נחשף למחלה הישראלית סגמת, או בשמה הספרותי יותר עבד כי ימלוך. לאנשים שחולמים על כוח גדול ומתגלגלים לעמדה שבה יש כוח, אבל מצומצם מאוד מאוד מאוד, יש נטייה להשתמש בו באופן שגורם להם להרגיש חשובים, תוך מתן הצדקה מופרכת של סדרי עדיפויות וצדק והוראות והחלטות ו-the greater good וכולי וכולי.
בסיפור של אדגר קרת, הפתיח הזה מוביל גם אולי לאלמנט צבאי נוסף של מה שנקרא הפזם דופק. זה לא כל כך משנה אם אתה תעשה טוב את המשימה, אם אתה תעשה רע את המשימה, תעשה אותה מהר, תעשה אותה לאט. בסופו של דבר, כל מה שמשנה הוא שהפזם דופק. וגם, אגב, זה כבר לא נכון, באיזשהו אופן זה כבר לא נכון בימינו, וזה מאוד מאוד הפתיע אותי, עם הבן שלי בצבא, גיליתי שיש דבר חדש. פעם הפזם היה דופק, אז נגיד, מה זה אומר בעצם? זה אומר שהזמן ממילא עובר בצבא, מתקרב לשחרור, ולכן נגיד, אם אתה עכשיו יושב ומשתגע, כי אתה מחכה לקורס, נגיד, אתה משתגע, לא נורא, הפזם דופק. הצבא כבר הפסיק עם השטויות האלה. עכשיו, אם אתה צריך לחכות לקורס חודש, הם שולחים אותך, הם כאילו משחררים אותך לחלט.
לא.
הם לא פריירים יותר. הם שולחים אותך הביתה, לך בבקשה ותחזור בעוד חודש, וזה לא נחשב לך כשהפזם דופק. אז נגמר הסיפור הזה. אני לא יודעת אם זה לא הוגן, אבל מעניין אם בכלל עדיין משתמשים בביטוי הזה, כי הפזם כבר לא דופק. הוא דופק אותך, למען האמת. וגם בסיפור הזה, הוא כן יפתח את הדלת, לא יפתח את הדלת. בעצם כאילו אין שום משמעות לדבר הזה, כי האושר בסוף תלוי בדבר אחר לגמרי שרירותי, והיא ממילא לא באה בסוף, נכון? אז מה זה משנה?
לא באה, מה זה משנה? אז תשמעי, אני חושב שהבחור הזה מאוד התלהב מהעובדה שלסיפור קוראים הנהג שרצה להיות אלוהים. אבל באמת, לא מדובר פה על פנטזיות של כוח אלוהי ורצון לעשות טוב באופן מוסרי או לחלק באופן צודק את העושר, אלא להפך, לדעתי. זה על הדבר המגוחך הזה שנקרא בן אדם, שנדמה לו שיש לו כוח, שנדמה לו שלשימוש שלו בכוח יש השפעה כלשהי על אחרים, שהוא מרגיש, הנה, יש בכוחי להעניק מהחסד האלוהי שלי, לפתוח את דלת האוטובוס ולשנות למישהו את החיים, ובזמן שהכל שרירותי, אם כבר, הסיפור הזה מפקפק במחשבה שיש כוח מארגן מאחורי הדברים. צריך להיזהר מאוד להשתמש בזה באתרים נוצריים, לדעתי.
אני לא יודעת אם אני מסכימה איתך, כי הוא כן מדבר על העניין הזה של איזשהו כוח מוחלט שיש לו לאדם, זאת אומרת, הרצון הזה להיות אלוהים, ובאוטובוס, הוא האלוהים של האוטובוס. פשוט מאוד.
הוא האלוהים של האוטובוס.
אני לא חושבת שזה חוסר הבנה של הסיפור, ואני גם חושבת שהוא שואל שם שאלה ראויה. כלומר, זו שאלה מעניינת שאדם יכול לשאול את עצמו, מה היינו עושים אם היינו אלוהים? אם אנחנו היינו אלוהים, האם היינו רחומים וחנונים? האם היינו נוקמים ונותרים? מה היינו? אני חוששת להודות בצער שאני הייתי נותרת ונוקמת, כי האנושות היא מאוד מאכזבת בסך הכל.
מה היית עושה?
או, יובל, אתה, ואתה בראש הרשימה. אני לא יודע, אתה באמת רוצה לדעת?
באמת? מה עשיתי? רגע, אבל היית עושה לי משהו תנכי כזה, נגיד?
לא. אתה לא אדם רשע, אתה בסדר. אבל הייתי מלמד אותך לקח, יובל, זה ברור. מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, חזרנו ואיתנו כמדי יום שני, פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, שגם השבוע תוסיף למדף של זוהר ספר ילדים מומלץ. שלום לפרופסור זוהר שביט.
שלום, שלום.
אז אנחנו מדברים היום על שני רעים יצאו לדרך, נכון? ימימה אבידר צ'רנוביץ, מירה לובה. בוא נשמע, מה קורה שם? אני את זה, אני מודה, לא מכירה.
אז כקירה.
מאוד, אני מאוד צעירה.
זהו, יצא מה...
זה היה אחד הספרים הכי פופולריים בשנות ה-50 וה-60, והסיבה לכך היא מאוד פשוטה. בתקופת היישוב, וגם בשנים הראשונות של המדינה, ספרות המקור לילדים לא חזרה אחרי קוריאה. זה בלשון המתה, ובלשון אחרת, לא הייתה ספרות פנאי שכיף לקרוא אותה. היום אני חושבת שזה בדיוק להפך. כל השפרות העברית רק מחזרת אחרי הקוראים שלה.
נכון.
יש לזה בעיניי מחיר מאוד כבד. אבל אם נחזור בכל זאת ל-1950, מי שכן חזרה אחרי הקוראים הייתה הספרות המתורגמת, או ספרות המקור שלא קיבלה לגיטימציה, כמו הבלשים של טידר. ופתאום הופיעו לפני הקמת המדינה, או סמוך להקמתה, כמה ספרי פנאי לילדים ולבני נוער, זאת אומרת, ספרים שיש בהם מתח והרפתקה והם מאוד מושכים לקריאה, ולספרים האלה היו אחריות שתי סופרות, מירה לובה וימימה צ'רנוביץ' אבידר. בספר של מירה לובה עסקנו בשבוע שעבר.
נכון, היא הילדים.
היא הילדים. היום אנחנו נדבר על ספר הרפתקאות שהם כתבו יחד, ששני רעים יצאו לדרך. עכשיו, יש בספר הזה, בהקשר ההיסטורי, כמה דברים מאוד מאוד מעניינים. אז קודם כל, הוא התרחש בארץ ישראל, אבל גם יצא מגבולותיה, ולצד האירועים שהתרחשו בארץ, הוא תיאר אירועים שהתרחשו בעבר הקרוב מבחינת הספר בפולין, ואירועים שהתרחשו בהווה של הסיפור באיטליה. והאירועים האלה היו מרתקים, אבל גם זרים וקשים. ואפילו תיאור העטיפה, אני שלחתי לכם,
נכון.
של הספר תיאר נוף אורבני זר, נכון? זה לגמרי לא תל אביב.
משהו אירופאי, כן, אירופה. ברור שזה באירופה.
איטליה. איטליה. ברור, כן. הגשרים והחום נכון. הזה. והספר הזה זכה לפופולריות עצומה, וזה שוב הוכחה לביטוי כך חולפת התהילה. אגב, שיתוף הפעולה ביניהם, נמשך גם אחר כך, והיה ספר אחד שמירה לובה קירה לימימה צ'רנוביץ' אבידר, והוא ראה אור אחרי שהיא כבר עזבה את הארץ.
אוקיי, אבל לא מעבר לכך, זאת אומרת,
מעבר לכך כבר דיברנו בשבוע
נכון,
שעבר.
נתקע לגמרי.
מעבר לכך כבר לא היה קיים.
אוקיי, אז בואי נדבר על גיבורי הספר, על מה מדובר שם.
אז יש לספר שני גיבורים, אילן, יליד הארץ, ויעקב שנקרא ינקי בפי דודו, שהוא פליט שואה, והוא הגיע לכאן כמובן לאחר שהוא חווה חוויות קשות, והיו לו התנסויות מאוד קשות. עכשיו, ראשית הסיפור, ברור לכולם שיאנקי או יעקב הוא החריג השונה, וכדי שהוא יצליח להיקלט, הוא צריך להידמות לאילן הצבר. ואילן, מלך הכיתה, רוצה להבטיח את מעמדו כלפי העולה החדש הזה, והוא מתנהג אליו בנבלות, מלגלג על הלבוש שלו, ועל אופן הדיבור שלו, ועל מנהגיו, ובאמת יעקב בולט בזרותו, הוא רזה, צולע, הלבוש שלו נלעג, והוא גלותי. אבל היחסים ביניהם משתנים, כשאילן נתקל ביעקב, שמבקש לחזק את גופו החלוש כדי להידמות לצבר, והוא מתאמן באולם ההתאמנות ונופל מהמתח. ואז אילן ממהר להגיש לו סיוע, והעוינות ביניהם מתפוגגת, יעקב פותח את סגור ליבו, ואילן נחשף לסיפורו המרגש. והוא מספר את מה שעבר עליו מראשית המלחמה, ועל הגטו, ואיך הוא נשאל להביא לחם למשפחתו, ואיך הוא הוקע על ידי השומרים, ואיך ההורים שלו הבריחו אותו מהגטו, והוא הגיע לאלמנה רוסייה. והיא אימצה את הבת, את אחותו כבת, אבל התעללה בו, ואז הוא הבריח אותה ליער, לפרטיזנים, ואחותו לא הייתה מרוצה מזה. וכך 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 אנחנו, מאז זכינו להמון המון שיפורים על השואה, ובחינה הזאת החומרים האלה, או השיפור הזה לא זר לנו, הוא עולה, מגיע לארץ, הדוד שלו שחי בדלות, נורא, ויש כאן די ביקורת על האופן שבה נקלטו הפליטים, פליטי השואה בארץ. הוא מחליט לנסוע לחפש את אחותו, אילן מצטרף אליו, הם יוצאים להרפתקה בלתי רגילה, מוצאים את אחותו במנזר באיטליה, ויחד איתה הם מפליגים לארץ. והסיפור הזה שקראתי אותו עכשיו מחדש, עוצר נשימה גם היום, ובעיניי, אחד ההישגים הבולטים שלו זה בכך שהקוראים מזדהים לא עם אילן הצבר, אלא עם יעקב העולה חדש. ולאור כל הנורמות של הכתיבה באותם שנים וכל השיח הציבורי לגבי העולים החדשים, זה באמת הישג בלתי רגיל.
זה עכשיו, קרה כבר אז? זאת אומרת, כבר אז, בשנות ה-50, ילדים, נערים, ילדות, נערות שקראו את הספר הזדהו דווקא עם העולה?
כן.
כן, אבל לא נראה לי שזה גרם להם להתנהג אחרת או משהו כזה.
לא
צברים.
יכול להיות שלא. אתם יודעים, ספרות לא משפיעה אחד על אחד על העולם, אבל זה בכל זאת מאוד מעניין שיצרו עמדה כזאת.
כן.
ומי שיצרו אותה זה שופרת אחת שהיא באמת ממלח הארץ, באחת המשפחות החשובות של היישוב, והיוצרת האחרת שהיא עולה חדשה שנשארה זרה לארץ. ובעדות שהיא נתנה ונמצאת בגנזים, אתם דיברתם בתוכנית לפני כמה תוכניות על גנזים, אז הנה עוד הוכחה לחשיבות העצומה שיש לארכיון הזה. באמת מרים אבידר תיארה, ימימה אבידר תיארה איך הם כתבו יחד הספר, אולי מישהו מכם מוכן לקרוא?
כן, יובל.
כן, אני אקרא. נסעתי וראיתי כמה מהילדים הללו. היו ביניהם כאלו אשר נשאו עדיין את הצלב על צווארם וערב ערב התפללו למדונה, כי כך הרגילו אותם מתקופת חייהם במנזר. הפסיכולוגים שטיפלו בהם אמרו שאסור בבת אחת לשנות את הרגליהם.
כלומר, זאת הייתה מקיאות שהגיעו לארץ ילדים פליטים שאספו אותם מהמנזרים, ומרים אבידר החליטה שכדאי להשפוך את זה לתמה של ספר, ואז גם תראה איך הם חילקו ביניהם את העבודה.
את הכתיבה בינה לבין לובן, נכון?
כן, בינה לבין לובן. את רוצה אולי לקרוא?
יובל קורא.
היא כותבת שם, החלטנו כי יהיה זה זיווג טוב אם נחלק בינינו את העבודה. אני אתן את הטיפוסים של הילדים שגדלו בארץ ישראל, ואילו מירה תיתן את הוויה מנזרים, וכן טיפוסי הילדים הנודדים בדרכים שעדיין לא הגיעו לארץ ישראל. כל אחת ישבה וכתבה את הפרק. מירה לובה בגרמנית, ואני תרגמתי דבריה לעברית. בחרנו מהפרקים הכתובים את הקטעים היפים והמתאימים ביותר לנושא שלנו. מירה הייתה זו שגם ציירה את הספר, וכך בשנת 1950 יצא הספר.
אז באמת הספר, השיתוף הפעולה אולי אחראי לכמה מהקריאות התגר של הספר, כי הספר הזה קרא תגר על שניים מהנרטיבים המכוננים בשיח הארץ ישראלי. האחד היה השיח על הצבר, והאחר הוא השיח על השואה. אנחנו יודעים שהיה שיח, השיח השכיח הציג דמות של צבר מיתולוגי, שהעולה חדש צריך להידמות לו בכל, להתכחש לעברו ולזנוח את הרכיבים הגלותיים שבזהותו. אבל בשני רעים יצאו לדרך, הדמויות הוצגו באופן שונה. השיפור דווקא מדגיש את מגרעותיו של אילן, שהדמות שלו רחוקה מלהיות מופתית, הוא אטום לזולת בכלל ולפליטי השואה בפרט, הוא פרובינציאלי, חסר כל עניין בהיסטוריה בתרבות וחסר נימוסים והלוחות, ויעקב הוא לומד זאת, אמנם הוא הופעה שלו מקרינה חולשה והבגדים הגדולים מעוררים גיחוך, אבל הוא מתגלה כילד אמיץ. וכאשר אילן מגלגלג עליו, הוא נועץ בו מבט ואינו מוריד את עיניו. דווקא אילן הוא זה שממצמץ ראשון. והוא זה שמתגלה כאיש העולם הגדול, הוא יודע שפות, סקרן, הוא אוהב ללמוד ואוהב להכיר תרבויות אחרות. והוא גם לא מעשש למתוח ביקורת על אילן הישראלי. אז כשאילן מתבונן באיטליה בקמיה עם ראש אישה ואומר עבודות בצלל שלנו אבל יפות יותר, אז יעקב טוען ששיפוטו לקוי, והוא מלגלג על הנוהג הזה למה שהוא מכנה אנשי אצלנו, אבל אצלנו, והוא מספר על ילדה ארץ ישראלית, ואנחנו כל כך מכירים את זה, שהיא נסעה למפלי הניאגרה בארצות הברית וטענה שהם יפים, אבל הירקון שלנו יפה יותר. אתם יודעים, יש, מכירים את זה עד היום.
ברור.
אז באמת, הם ביקרו, הספר ביקר בחריפות את הייצוג השכיח של דמות הצבר, ואני מניחה שהביקורתיות הזאת מקורה בעין המתבוננת של מירה לובה, שהיא בחנה בכל זאת את החברה הארץ ישראלית מבחוץ, בעיניים של זר.
גם בכלל עצם העיסוק בשואה, או הדיבור על הקשיים, זה הרי מושתק לגמרי באותן שנים, בטח מול הילדים.
נכון מאוד. וקודם כל צריך להגיד, יעל דר מראה יפה מאוד בספר שלה, שדווקא ספרות הילדים הייתה הראשונה שעסקה בשואה, לא הרבה, אבל עוד לפני שהספרות למבוגרים התחילה לספר עליה. והדבר אחר הוא שאומנם הסיפור של יעקב מסונן, והוא במידה רבה, או לא כך רבה, מרקח את סיפור השואה, אבל הוא גם מתאר לא מעט מהזוועות שלה, עובדה על המשפחה, הרעב, הגירוש, העינויים, ההשמדה והסבל. וכמו שאתה אמרת, יובל, זה היה אחד הספרים הראשונים שלא רק שלא השתיקו את סיפור השואה, אלא מה שלא פחות חשוב, גם גילו אמפתיה רבה לניצולים. לקח הרבה זמן עד שהספרות שלנו גילתה אליהם אמפתיה, ולא ניסתה להעביר אותם, לגייר אותם, להפוך אותם לישראלים ששוכחים את העבר ואת החוויה הקשה שהם עברו.
וגם יש אפי אנד.
בדיוק, יש אפי אנד ויש תקווה לעתיד. אבל אני חושבת שאין צורך לומר שלמרות הפופולריות רבה שמירה לובה נהנתה ממנה באוסטריה, ויוציאה שם יותר מ-100 ספרים, הספר הזה מעולם לא תורגם לגרמנית. אני חושבת שמירה לובה הבינה, ולדעתי בצדק, שהעולם דובר הגרמנית לא ירצה לקרוא על גורלם של ילדים יהודים בשואה ולאחריה.
בניגוד למה שקרה עם אי הילדים, אי אפשר היה להוציא את החלקים הלא נעימים מהספר, כי היה נשאר מעט מאוד.
נכון מאוד. אז אני חושבת שממש כדאי להוסיף אותו למדף הספרים שלנו, ולקוות שהספר הראוי הזה ישכה לצאת לאור מחדש, כמעט לא צריך לשנות בו שום דבר, גם לא מבחינת השפה.
פרופסור זוהר שביט, מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם, יום טוב.
יום טוב.
להתראות.
בוא נגיד ככה, את האפקט הטראומטי של התקופה האחרונה, אני מניחה, יובל מניח, בוא נגיד, שעוד יחקרו וילמדו, ויש להניח גם שסופרים וסופרות השתמשו בטראומה, אם הייתה להם כזאת, לצרכים פרוזאיים, יובל.
אני בטוח שכן. Okay. אני בטוח שכן, כי יש אנשים שהתקופה הזאת היא עבורה מטראומטית, אני משוכנע שהיא עוד תיכנס לספרות, בדרכים כאלה ואחרות, עד שהטראומה תגיע לשם. באגודת הסופרים העברים מקיימים השבוע, ביום חמישי, בשעה 20:30 בערב, בזום כמובן, ערב על טראומה בספרות, סופרים כותבים טראומה. שם למשל הסופר נועם זיו ישוחח עם הסופרת תמר פייקס על ספרת תרגילים בפרידה, שבו היא נפרדת מאמה הזקנה ששכלה את בעלה ושלושה מארבעת ילדיה. פרופסור אסתר כהן, שהיא מומחית בכירה בפסיכולוגיה קלינית, תשוחח עם יו"ר אגודת הסופרים העברים, צביקה ניר, על סוגיות של העברה של טראומות בין דוריות, על התמודדות אישית, משפחתית וחברתית עם השכול בארץ. כל זה כפי שניתן לקרוא בספרו אמת. שלום ליו"ר אגודת הסופרים צביקה ניר.
שלום וברכה.
אז קודם כל, זה בטח לא מקרי שהחלטתם להקליש דווקא עכשיו אירוע לטראומה בספרות, לסופרים כותבים טראומה בגדול. עם מי אתה מסכים? מה היה או איתי? התקופה הזאת טראומטית או לא?
תראה, קודם כל אני רוצה לתת הקרדיט לפרופסור יורם אשת, שהוא יזם את האירוע. יורם אשת הוא פצוע, מלחמת יום הכיפורים, פצוע קשה, שחווה את הטראומה זו על בשרו, והוא גם כתב רומנים, ורומן אחד הוא על ההצלחה שלו לצאת מהטראומה של הפציעה. אני חושב שבמידה רבה הוא לחץ לקיים את המפגש הזה ויזם אותו, כי המושג טראומה באמת חוזר בחודשים האחרונים כמעט מדי יום בקשר לקורונה. אבל הטראומה שאנחנו כנראה נדבר עליה ביום חמישי היא טראומה של בעיקר מלחמות ומלחמת יום הכיפורים.
זאת אומרת, מה את אומרת? בואו ניקח את הקורונה בפרופורציה. בואו
לא
נהפוך את זה.
לא, אני אמרתי שלא כל דבר זה טראומה, ויש
לא כל דבר.
זה לא עכשיו כולם בטראומה. טראומה זה דבר רציני.
יכול להיות שכשאנחנו מדברים על מלחמה.
אנחנו משתמשים במילה טראומה בכל מיני היבטים, שאני בטוח שזה לא היבטים המקצועיים של הפסיכולוגים. לכן מי שמקיימת איתי שיחה היא פרופסור אסתר כהן, שהיא פסיכולוגית בכירה מאוד ועסקה גם בתחום הזה. אנחנו משתמשים במילה טראומה, ובמידה מסוימת זה פוסט-טראומה, אולי סתם סטרס, אולי אילוצים אחרים שאנחנו נכנסים אליהם. טראומה במידה מסוימת היא מטאפורה. כן? זה אותו פצע שלא מגלים אותו, הוא פצע של הנפש הבלתי נראית.
אבל גם הסופרים ש...
נכון, נכון, נכון. אבל אם אתה שואל אותי על התקופה הנוכחית דווקא, אז אני, זה מתחלק לשניים. אני רואה הרבה שכותבים על התקופה הנוכחית בהיבט הטראומטי, והם המשוררים דווקא, כי אני חושב שפרוזה מחייבת איזשהו ריחוק, מאשר בשירה יש איזשהו משהו יותר מיידי של האינסטנט. ובהיבט השני, אני רוצה לומר לך שמי שחווה טראומה, למשל כמו פרופסור אשת או כמוני, אז התקופה הזו מוציאה ממנו דברים שהם פוסט-טראומטיים כנראה, כמו שלגביי, שאני דור שני של ניצולי שואה, ובאיזשהו מקום גיליתי שאני פוסט-טראומטי בגלל ההורים שלי.
גם הסופרים שמשתתפים באירוע שאתם תעשו ביום חמישי בעצם חוו דברים שונים. זאת אומרת, את הטראומה שלך אי אפשר להשוות לטראומה של מי שנפצע במלחמה, או מי שנאלצה להתמודד עם שכול בצורה אחרת. זאת אומרת, גם
אני לא חושב שאפשר להשוות, יובל, טראומה.
בדיוק.
לא, אי אפשר להשוות טראומה. תראה, הטראומה שלי, כשאני מנסה לחשוב עליה, והיא לא באה לזה ביטוי באופן ישיר ברומן, ולכן פרופסור אסתר כהן מדברת על העברה של, mm-hmm. של טראומה. טראומה שלי הייתה באותו רגע שגיליתי שאחי הצעיר היחיד נהרג. אף אחד לא סיפר, אני גיליתי בעצמי.
מה זאת אומרת?
זה הפצע.
איך גילית בעצמך? באיזה מובן גילית בעצמך?
זה סיפור...
ההורים שלך לא גילו לך, אתה מתכוון, או מה?
שאחי נהרג, אני גיליתי, לבד.
איך גילית?
זה סיפור מדי ארוך, אני חושב שהתוכנית שלכם, הרגל אחת, אני הייתי שמחלק להסתורי בצבא.
אוקיי.
בבור, היה לי איזשהו קשר עם אחי מדי פעם, והקשר, כשהקשר נותק, התחלתי להרגיש לא נוח, עברתי על תחקירי פצועים, שהגיעו מכל הזירות השונות, ומצאתי שני תחקירים שפצועים, שנפצעו אחריו, ואמרו לפנינו נפצע, והכי קראו עמוס.
כן.
לפנינו נפצע עמוס ניר, פציעה בראשו, פציעה קשה, ופינו אותו. זה כבר היה לי, זו הייתה האינדיקציה הראשונה שקרה לו משהו, כי נותק הקשר. וזהו, מפה התחלתי לחפש אותו, עד שגיליתי שהוא כבר קבור בחלקה הרעית, למשפחה לא הודיעו שום דבר, זאת אומרת, אם אני לא הייתי מגלה, אז כנראה נמשך עוד זמן מסוים.
וואו.
זאת אומרת, היו יוצאים מנקודת הנחה שהוא נהדר.
זה טראומה.
לא, לא אמרו כלום. לא אמרו כלום.
לא, יום כיפור, היה ברדק.
היה בלגן.
היו הרבה אנשים שלא אמרו.
כן, כן, רק בלגן. עכשיו, הכי נפל ביום האחרון כמעט, ב-24 באוקטובר, כך שלא הייתה שום סיבה, חוץ מסיבת הבלגן.
כן.
אבל הטראומה היא לא רק ממוקדת. זאת אומרת, ברגע שגיליתי שהכי נפל, אז הטראומה הזו קיבלה עוד ביטוי. איך אני מודיע להורים שלי? כן? כי הורים שלי היו ניצולי שואה, אבל אני ידעתי מה המשמעות. ואני לא כתבתי על זה בפרוזה, כתבתי על זה יותר בשירה, אבל בריחוק. בספר שלי, אמת, גילתה אותה פרופסור אסתר כהן שתופיע, אני לא רוצה לעשות ספוילר, שגם בספר הזה יש העברה של אותה טרגדיה שלי בצורה אחרת. זאת אומרת, אני כותב שם על אב שכול. למעשה, אני לא אב שכול, אני אח שכול.
כן.
אבל היא מצאה הרבה סימנים והרבה היבטים שקשורים להעברה הזו, ובעצם כנראה אנחנו הסופרים מדברים על כמה שלבים של העברה. העברה אחת מאיתנו לתוך הגיבור או הטקסט הספרותי, והעברה מהטקסט הספרותי ומהגיבור לקוראים. ובעברה הזו יש כל מיני שלבים.
תגיד, אתה חושב שסופר או סופרת שחוו טראומה יכולים לכתוב שלא מתוך הטראומה, זה יכול שלא להופיע בטקסט, שברור לחלוטין שכאשר אנחנו מסתכלים על ביוגרפיה של סופר, ורואים בעברו איזשהו אירוע שאנחנו מגדירים אותו בתור טראומטי, גם כן, כמו שאתה אמרת מקודם, בצורה מאוד עממית ולא מקצועית, אבל אנחנו מחליטים שזה טראומטי, אנחנו כמובן מיד יכולים להתחיל לקרוא בתוך הטקסט את הפרשנויות האישיות שלנו. השאלה היא האם תמיד תמיד באמת הטראומה היא בתוך הטקסט, או שאפשר לכתוב ממקום אחר?
זו שאלה מאוד קשה. אני חושב שזה הרבה תלוי. תראה, מי שלא מכיר אותו אישית וקורא את הרומן שלי, הוא יכול לנחש אולי, אבל הוא לא יודע שאני חוויתי במרכאות הטראומה הזו, כן? אבל מי שמכיר אותי מיד מתחבר לטראומה האישית שלי, גם אם לא התכוונתי לכך.
אתה חושב שבמובן הזה, הכתיבה במודע או שלא במודע, עם משהו תרפיוטי, משהו של רפואה עצמית?
אני בטוח שזה פרופסור יורם אשת, אני חושב שהוא גם יגיד את זה, וגם קראתי במקומות אחרים, זה היה במידה מסוימת תהליך תרפויטי, כי הוא כתב את זה גם כן כ-40 שנה אחרי שהוא נפצע קשה, ואת תהליך ההשתקמות שלו. אני לא יכול לומר שאצלי זה היה תהליך תרפויטי, אני פשוט, זה חלק ממני, ואני חשבתי שזה יהיה נכון לכתוב במרכאות, על הטראומה הזו, כחלק מסיפור. הרומן שקרוי אמת, הוא איננו מתייחס רק לשכול. הוא מתייחס למושג אמת שמקבל איזשהו ביטוי כתוצאה מזה שאתה מתרחק מהטראומה, וככל שאתה מתרחק מהטראומה, אתה מפתח דברים נוספים, כמו רגשות אשם, כמו הזיות, סיוטים, חלומות, ואתה מתחיל להטיל ספק בכלל במושג אמת, ככל שהזמן עובר.
צבי כניר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. נזכיר שכל האירוע הזה מתקיים בזום, בזום של אגודת הסופרים העברים ביום חמישי בשעה 8:30. מי שרוצה לגלות את מה שלא חשפת פה, את הספוילרים שלא עשית, על איך בדיוק זה קורה בספר שלך ואיך אתה מבצע את העברה הזאת, כפי שאתה אמרת, יצטרך לחכות ולצפות. תודה רבה,
תודה
על השיחה הזאת.
תודה רבה.
להתראות. תודה רבה, מאיה. תודה, יובל. להתראות. ביי, ביי.
יובל אביבי ומה יעשה לה, ואנחנו עם סטטוס ספרותי עכשיו, והוא פורסם בסוף השבוע בפייסבוק, מדובר בטקסט של הסופרת, זוכת פרס ספיר, אילנה ברנשטיין, והיא מתארת שם סוגיות שנוגעות גם לעיתונות וגם להשפעות ספרותיות. היא חושפת שנעשה לה כעת תחקיר בעיתון הארץ, ובמסגרת התחקיר הזה הגיעה אליה הביתה כתבת של העיתון, שבעצם מאשימה אותה בגניבה ספרותית. אנחנו מדברים פה על נושא, אתה יודע, שעוד לא קרה, זאת אומרת, הכתבה עוד לא פורסמה. בעיתון הארץ, בוא נגיד כך. כך כותבת אילנה ברנשטיין, בימים הקרובים תתפרסם ככל הנראה בעיתון הארץ כתבת תחקיר על השפעות ספרותיות, אלא שכפי שהבהירה לי כתבת התרבות של העיתון, כל ההשפעות הספרותיות שידובר בהן הסתכמו בספר אחד בלבד, הספר שלי. מחר ניסה ללונה פארק, שזכה בפרס ספיר לספרות לשנת 2019. אני מבקשת לספר את הסיפור במילותיי. בשבוע שעבר התקשרה אליי אותה כתבת תרבות וביקשה לשאול אותי שאלה. בבקשה, אמרתי. זה לא לטלפון, היא אמרה. ובקיצור, ברנשטיין מתארת איך שהיא חושבת שהכתבת רוצה להראות לכתב יד שלה או משהו מעין זה, והיא מסכימה שהיא תבוא. והיא מגלה שהיא מואשמת שגנבה את הטקסט, את מחר ניסה ללונה פארק, מסופרת צרפתייה בשם ורוניק עולמי. והיא כביכול העתיקה או הושפעה מהנובלה שלה שנקראת בור דה מר. מדובר בנובלה שיצאה בשנת 2001, תורגמה לאנגלית כשנה או שנתיים לאחר מכן, תחת השם Beside the Sea. אילנה ברנשטיין כמובן מתארת את הזעזוע שלה מעצם האשמה, מזה שהכל קורץ לה בבית, היא כותבת, התחבר לי שאני תחת מתקפה בביתי שלי, במהלך הכנסת אורחים.
טוב, מי שרוצה לקרוא את כל השתלשלות העניינים שם, ואת כל עמדתה לגבי העניין הזה, מוזמן לפייסבוק של אילנה ברנשטיין. אנחנו נעבור לחלק שבו היא כותבת על סוגיית ההשפעה באמת, וככה היא כותבת. ספרת צובת הלב של ורוניק עולמי, שפת הים, הוא ספר אחד מיני רבים העוסק באימהות הקשה. באימהות הקשה, אימהות נוטשות, אימהות רוצחות, אימהות שאת אבן היסוד שלה הניחה מדעה. שיח האימהות הקשה והמתקשה, השיח מושתק במשך שנים רבות, וכפי שהרי, הניסיונות להשתיקו לא פסקו עד עצם היום הזה. בקצרה אמנה כאן כמה וכמה ספרים העוסקים בנושא זה, חלקם תורגמו לעברית וחלקם לא וחבל. בין השאר, היקיצה מאת קט שופן, חמדת מאת טוני מוריסון, שיר ענוג מאת לילה סלימני, חפצים חדים מאת גיליאן פלין, הבת האפלה מאת אלנה פרנטה, ימי נטישה מאת אלנה פרנטה, תמות אהובי מאת אריאנה הורוויץ, בכוונת תחילה מאת תמר הגר, השעות מייקל קנינגהם, אפילו ג'ודה אלמוני מאת תומאס הרדי, יכול להיכלל ברשימה זו. ובאשר להשוואה בין שני הספרים היא כותבת, כלומר, מחר ניסה ללונה פארק ושפת הים, אכן ישנם לא מעט קווי דמיון, כשם שישנם לא מעט קווי דמיון בין כל שני ספרים העוסקים באימהות קשה ומתקשה. ברנשטיין כותבת שמצד אחד סיפורי האימהות עשויים מחומרים דומים, קל וחומר כאשר מדובר באימהות חד-הוריות שפוריהן נמצא לרוב עוני ודיכאון כחלק מובנה כמעט של החיים. מצד שני, לכל אחת סיפור החיים הייחודי שלה. כל אימא, הן במציאות והן בספרות, היא במידה מסוימת בבואה של אחרת. וכל אחת מהן תורמת לבניית דיוקנה של האם. עוד אם ועוד. כולן דומות זו לזו וכולן שונות בתכלית השינוי. לכן אפשר לכתוב עוד סיפור על אם ועוד אחד. האם על האם המיטיבה לתפקד, הן על האם המיטיבה לתפקד, הן על האם המתקשה לתפקד. בדיוק כשם שאפשר לכתוב עוד סיפור מלחמה, דו-קרב. סכסוכים בין אחים, בגידות בין בני זוג, מאבקים מקצועיים, מחלות חסוכות מרפא, לידה ומוות ונושאים רבים אחרים הנפוצים בספרות, בקולנוע ובתיאטרון.
נכון. היא כותבת שמאז שנכתבו עלילות גילגמש, התנ"ך או האפוסים האומרים, לא השתנו הסיפורים, השתנו רק דרכי הסיפור, כלומר הנרטיבים, ובסיפורי אימהות נזהה בדרך כלל מרכיבים דומים, קווי דמיון. אני אגיד לך משהו, זה קצת מוזר לדון בפרשה באיזה, שבעצם מדברת על איזה נושא שעוד לא הוצג בפנינו, כלומר אנחנו קוראים תגובה למשהו שטרם פורסם. אני יודעת שנושא זכויות היוצרים הוא נושא מאוד מאוד מסובך. יש סיפור ידוע על כך שבשנות ה-40 דרשו האחים וורנר מהאחים מרקס להחליף את שם הסרט שלהם לילה בקזבלנקה בגלל הדמיון לסרט של האחים וורנר, קזבלנקה, הידוע, סרט האהוב עליי. גאוצ'ו מרס כתב אז לאחים וורנר ככה, האחים וורנר היקרים, עד שהתחלנו לשקול את הסרטת הסרט הזה, לא היה לי מושג שהעיר קזבלנקה שייכת באופן בלעדי לאחים וורנר. אני לא בטוח שאני מבין את הגישה שלכם, אפילו אם בכוונתכם לשוב ולהקרין את קזבלנקה דווקא השנה, אני משוכנע ששוחר הקולנוע הממוצע יספיק להבחין בעוד מועד בין אינגריד ברגמן ובין הרפו. אתם טוענים שקזבלנקה שייכת לכם וכי אסור לאיזולתכם להשתמש בשם הזה בלי רשותכם. מה בנוגע לאחים וורנר? האם גם השם הזה שייך לכם? נניח שיש לכם זכות להשתמש בשם וורנר, אבל מה בנוגע לאחים? מבחינה מקצועית, אנחנו היינו אחים הרבה לפניכם. אנחנו ערכנו סיבובי הופעות בשם האחים מרקס, כשעוד לא ידעתם מה זה סרט.
מעולה.
זה בשר...
בכתבה שאת עשית בשנת 2011, פורסמה בעיתון הארץ, את כותבת שעולה השאלה, מה בין גניבת זכויות יוצרים לשאיבת השראה? האם בית המשפט יכול להבין תרבות פוסט-מודרנית שמתבססת על ציטוט ודיאלוג תרבותי? את מספרת שם איך 3 שנים קודם לכן, זאת אומרת, ב-2008, כתב אביגדור פלדמן על חוויותיו כעורך הדין שייצג את דודו קבע במשפט נגד דיסני. נזכיר שבשנת 93 פסק בית המשפט העליון בערעור על תיק גבע נגד דיסני, כי השימוש שעשה דודו גבע בדמותו של דונלד דאק, אצל גבע הוא הפך למובי דאק, מפר את זכויות היוצרים של וולט דיסני. וכך כתב עורך הדין פלדמן. ניסיתי, בעזרת חוות דעת של מנחם פרי, חוקר הספרות, וזיווה בן פורט, ראש המכון לפואטיקה וסמיוטיקה במכון פורטר, להסביר לשופטים מהי אומנות פוסט-מודרנית, מהו ציטוט, מהו רפרור, מה הם אייקונים תרבותיים המשייטים במרחב התרבותי. אמרתי אנדי וורהול, אמרתי סינדי שרמן, אמרתי פופ-ארט, השופטים אמרו,
בקיצור, יש איזה פער מסוים בין איך שבית המשפט רואה דברים לבין איך שעולם התרבות רואה דברים. נחכה להתפתחויות ונדווח לכם, מה אני יכולה לומר.
לכשתתפרסם הכתבה, אם.
נכון. זה הזמן לנו לסיים. תודה רבה ליובל יסוד ואבי שמי שעשו איתנו את התוכנית. אתם מוזמנים כבכל יום לעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות. להתראות.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.